חברים יקרים, שנייה לפני שהפרק מתחיל ואתם צוללים איתנו לעוד חומר גלם טעים.
אנחנו רוצים לספר לכם שעוד ממש מספר חודשים במהלך חורף 2024, אנזל ולוקסי...
זה אנחנו! מוציאים עוד טיול קולינרי לפיימונטה האהובה.
אחרי שחרשנו אותה בעונה האיטלקית והוצאנו קבוצות גרגרנים מאושרים לטעום את כל האושר שיש למחוז הזה להציע,
אנחנו מוציאים עוד טיול קולינרי לאזור אחי. טעים וחשוב שיש באיטליה. נאכל במסעדות משוגעות, נבקר אצל יצרנים קטנים, נצוד קמעין עם מרקו ונלמד להכין אוכל פיימונטזי מסורתי.
עם רפאלה.
רפאלה.
ונקנח במסעדת מישלן. בקיצור, תכינו את הקיבה, את שרירי הלסת, כי זה הולך להיות כיף גדול.
תתחילו להתחתב מעכשיו.
לפרטים נוספים, להרשמה, פנו אלינו ברשתות החברתיות, היא אפרת קו תחתי אנזל, אני אורן לוקסי, אתם כבר מכירים אותנו, או שפשוט תיכנסו לאתרים שלנו ותירשמו לרשימת התפוצה.
העונה השמינית של לדבר זה לא משמין, משודרת בשיתוף פעולה עם השותפים שלנו לדרך בעונה זו, יוטבתה, הרפת המקיימת, שביחד איתה אנחנו גאים מאוד להביא לכם את התכנים שלנו כל שבוע מחדש.
וגם השבוע.
בוא נתחיל.
הלו, הלו, הלו!
שלום לך, אורן לוקסנבורג!
איך עברו שלושת הדקות מאז שסיימנו את הפרק הקודם ועד עכשיו?
שתיתי לי קפה, כולי מלאת אנרגיה, שמתי לי כפית וחצי חלב בערך כפי שאני אוהבת בחוס הקפה שלי, כולי מלאת שמחה ועזוז ונכונה להמשיך ולספר לכם, ולך, מלא דברים מעניינים על חלב.
אז עם מה אנחנו מתחילים?
בוא נדבר קצת בריאות.
בריאות.
אני חושבת שזה אולי אחד הדברים הכי שנויים במחלוקת כשאנחנו מתחילים לדבר. על חלב, יש הרבה מאוד שאלות, האם זה בריא או לא בריא. יש בזה מלא סידן, אין בזה מלא סידן, שמישהו כבר יעשה לנו סדר.
אוקיי, בואי תעשי לנו סדר, דוקטור.
זה מלא סידן.
אוקיי.
יש בחלב סידן. זה ידוע שיש בו סידן. עכשיו השאלה, האם הסידן הזה הוא זמין לגוף שלנו, או לא זמין לגוף שלנו, וכמה סידן יש פה בהשוואה לדברים אחרים, למוצרים אחרים.
אוקיי.
אז קודם כל נתחיל בזה שיש עוד מוצרים שיש בהם הרבה סידן בטבע. למשל, תרד יש בו הרבה סידן.
ברוקולי, אני יודע, נכון?
בסומסום, בברוקולי, במוצרי סויה יש סידן. עכשיו השאלה, אבל האם הסידן הזה יכול להיספק בגוף שלנו, כן או לא? סידן בעצם נספק בגוף שלנו בשתי שיטות, שיטה סבילה ושיטה יותר פעילה, יותר אקטיבית, מה שנקרא, מן משאבות כאלה של העיכול.
לא, אנחנו צריכים סידן בשביל העצמות, לבנות עצמות.
או, שאלה מולה, אנחנו חייבים סידן לקיום שלנו, אנחנו חייבים לצרוך אותו מבחוץ, כי אנחנו לא מייצרים אותו בתוך הגוף שלנו, בשביל העצם. כן.
אבל אנחנו לא בונים עצמות.
כמה אחוזים ממשקל הגוף שלנו זה עצם?
כן.
כאשר כל הזמן יש תהליך של פירוק ובניית עצם בגוף שלנו.
וואלה.
כן.
אוקיי.
יש הרבה יותר בנייה בגילאים המוקדמים, כשאנחנו עדיין גדלים. יש הרבה יותר פירוק בגילאים המאוחרים. אבל מכיוון שהגוף שלנו גם זקוק לסידן, לכל מיני פעולות שקורות בו,
כן.
הוא חלק ממשאבות, יש משאבות סידן בגוף, שהן חלק מתהליכים הרבה יותר גדולים בגוף,
כן.
אז כל הזמן הוא נדרש לסידן, והוא גם מפרק את זה מהעצמות.
אוקיי.
או לוקח את זה מהתזונה. כלומר, אם אנחנו לא נספק לגוף שלנו סידן באופן קבוע, הוא יזדרז לפרק את העצם, כי הוא זקוק לסידן. אנחנו צריכים להכניס כל הזמן סידן לגוף, כדי שכל מיני תהליכים ביולוגיים שקורים בגוף שלנו יתרחשו.
שלא קשורים דווקא לבניית עצמות. זאת אומרת, הוא יפרק את העצמות כדי לעשות תהליכים ביולוגיים
בדיוק.
אחרים.
כן.
אוקיי.
ולכן אנחנו כל הזמן חייבים סידן. סידן נספג כן. בנוכחות ויטמין D. כלומר, אנחנו צריכים ויטמין D.
מהשמש.
ויטמין D יכול להגיע מהשמש, או שהוא יכול להגיע בתזונה. ומכיוון שאנחנו בעולם המערבי לא תמיד מקבלים מספיק אור שמש,
כן.
אז אנחנו רוצים שהוא יתווסף לנו בתזונה, וזו הסיבה שבשנים האחרונות אנחנו רואים יותר ויותר חלבים מואשרים. תגיד, איך זה יכול להיות שבמדינה שטופת שמש כמו שלנו, אין לנו מספיק ויטמין D?
איך זה יכול להיות שבמדינה שטופת שמש כמו שלנו, אין לנו מספיק ויטמין D?
דווקא בגלל זה.
דווקא בגלל זה?
כי אנחנו נזהרים מלצאת לשמש.
אהה.
כי השמש שורפת אותנו, והשמש גורמת לסרטן אור, ואנחנו נמרחים במלא קרם הגנה, ואנחנו נמצאים בצל, ובצדק. אבל לפעמים זה מגיע למצב שאנחנו מגיעים לחוסר של ויטמין D.
אוקיי.
אוקיי. אז זה דבר אחד. יש כל מיני דברים שמפריעים לספיגת סידן. עכשיו נשאלת השאלה, האם הדברים שמפריעים לספיגת סידן נמצאים בחלב, כן או לא? כי אם הם נמצאים בחלב, אז זה לא משנה כמה חלב אנחנו נצרוך, זה לא יספג, נכון?
נכון.
זה לא נמצא בחלב.
זה לא נמצא בחלב.
זה לא. חלב נספג טוב בגוף האנושי. ברור שאנשים עם רגישות ללקטוז, ותכף נדבר על רגישות ללקטוז, שכמובן, אתה יודע, שותים חלב והגוף שלהם פולט אותו החוצה, כי כל הבטן שלהם מתהפכת בגלל הסיפור הזה. אז שום דבר, כאילו, לא לא, לא נספג. או הרבה דברים מתקשים להיספג בנוכחות רגישות ללקטוז. אבל בעיקרון חלב נספג בגוף שלנו כמו שצריך, אוקיי?
יותר טוב מצמחים?
גם צמחים נספגים היטב. מאיפה הסידן לא נספג כל כך טוב? דווקא מדגנים, כי שם יש אוקסלט, והרבה פעמים חומצה אוקסלית מפריעה לנו לספוג את החלב.
אוקיי.
אוקיי?
אוקיי.
יו, אכפה לי, אבל כאילו הכוכבית הזאת לצייר אותה, המציגה אינה רופאה, אוקיי? סבבה, עדיין, כאילו, למה אני אומרת המציגה אינה רופאה וזועקת כאן ורועדת כאן?
כן.
כי לא משנה כמה מחקרים אני קראתי על הדבר הזה, ותאמינו לי שקראתי הרבה כדי להגיד מה שאמרתי הרגע. מחר יצא עוד מחקר שיגיד, לא, זה לא בריא. ומחרתיים יצא מאמר שמחקר חדש יגיד, זה כן בריא. כלומר, האנושות מאוד מאוד מתעסקת עם השאלה הזאת, האם זה בריא או לא בריא, לצרוך סידן ממוצרי החלב, וימשיכו להגיע מיליון מחקרים. חשוב מאוד שכשאתם רואים מחקר כזה שמתפרסם, זה כמובן להסתכל על האותיות הקטנות ולראות מי מימן את המחקר. כלומר, במהלך התחקיר שלי, לא התייחסתי למחקרים שמומנו על ידי מועצת החלב, אוקיי?
אוקיי. אני חייב להגיד משהו בכוכבית לגבי מחקרים. צריך להסתכל בכמה עיניים על מי מממן את המחקר.
חד משמעית.
גם מחקר שלא מגיע מבעל אינטרס, עלול להגיע מבעל אינטרס.
נורא.
על מה אני מדבר? אני ראיתי מחקר שמראה קשר ישיר בין מדינות שצורכות חלב, כמה שהן צורכות יותר חלב, לבין
אוסטופורוזיס. בריחת סידן.
בריחת סידן אצל אנשים מבוגרים. בקו ישיר, ואז המחקר הזה מראה, צורכים חלב, בריחת סידן. אבל במדינות כאלה שבה אנשים צורכים חלב, זה בכלל המדינות המאוד מאוד מפותחות, שאנשים חיים עד גיל הרבה יותר מבוגר, ולכן יש להם בריחת סידן.
כן.
וראיתי גם מחקר שמראה שאנשים שצורכים יותר מנגו בברזיל, הם אנשים שמרוויחים יותר כסף. אז אני אומר, המחקרים האלה יכולים כן. להיות מאוד, כאילו, לאו דווקא אחד קשור לשני.
כן.
פשוט מראים שני אלמנטים שקיימים באותו מקום.
כן.
אז סתם, זה התחיק אותי, הייתי חייב לציין את זה.
בצדק רב.
אוקיי. Okay.
הנושא השני,
כן.
שחשוב לדבר עליו, זה עניין הרגישות ללקטוז. רגישות ללקטוז מול אלרגיה לחלב. אז מה זה רגישות ללקטוז? אמרנו בפרק הקודם את העניין הזה שאנחנו, כשאנחנו נולדים, יש לנו בגוף את הלקטז, שזה האנזים, כלומר אותו מרכיב בגוף שלנו, שהתפקיד שלו לפרק את סוכר החלב. למה הוא צריך לפרק את סוכר החלב? כדי שבעצם אנחנו נצליח לספוג את החלב ולהשתמש בו, בכל מרכיביו הטובים, חלב האם,
כן.
בראש ובראשונה. לכן יש לנו את הלקטז בגוף. וככל שאנחנו מתבגרים, אצל חלק מהאוכלוסייה, ריכוז האנזים הזה הולך ופוחת עד כדי כך שיש כאלה שהוא לגמרי נעלם. הם לא מייצרים את האנזים הזה שעוזר להם לפרק את סוכר החלב.
אוקיי.
Okay. האם זה מסוכן? לא. מה קורה להם?
לא מסוכן.
לא.
אוקיי.
Okay. ואני אסביר מה בעצם קורה להם. הם לא מפרקים את סוכר החלב, סוכר לא מפורק, ממשיך לשוט לו במערכת העיכול שלנו, כמובן לא נספג במעי הדק, כי הוא לא יכול לספג שהוא לא מפורק.
כן. Okay.
הוא מגיע למעי הגס, מה קורה במעי הגס? לסוכר שמגיע למעי הגס, מה הוא פוגש? חיידקים. מה החיידקים הכי אוהבים? סוכר. מה הם עושים? חוגגים.
Okay.
שמחים ומאושרים. חיידקים יכולים להיות טובים, יכולים להיות רעים, זה לא משנה. Mm-hmm. יש שם חגיגה שלמה, והם, ברגע שהם מפרקים את הסוכר הזה,
okay.
הם יוצרים גזים.
Okay.
כמו כל, תחשוב שמרים, אתה נותן להם סוכר, יש תפיחה, נכון?
כן.
Okay. ככה נוצרת תפיחה של לחם. אותו דבר, פשוט נוצרת בעצם תסיסה בתוך המעי הגס שלנו, ונוצרים גזים,
okay.
ונוצרים שלשולים, בגלל שסוכר תמיד מושך אחריו נוזלים,
mm-hmm.
באופן פיזיולוגי, אז נוצר שלשול, נוצרים גזים, נוצרים מלא מלא תופעות בטניות לא כיפיות, לאנשים שלא מצליחים לפרק את הלקטוז. אבל האם זה מסוכן? התשובה היא לא.
זאת אומרת, זה התופעות לוואי הכי חמורות.
זה מה ש... כן, זה לא עכשיו, כאילו, זה לא יהרוג אותם, זה פשוט תחושה מאוד מאוד לא נוחה בבטן.
אבל זה ספציפית רק לאנשים שרגישים ללקטוז? זאת אומרת, זה לא כל אחד אומר לעצמו, היי, אני חייב לשתות פחות חלב, זה עושה בעיות.
לא, אם יש לך את הלקטוז, אני למשל, אין לי בעיה. אני יכולה לצרוך מוצרי חלב, זה לא הופך לי את הבטן.
שזה מרבית האוכלוסייה בעצם.
כמה אחוזים מאוכלוסייה מבוגרת יכולה לפרק את סוכר החלב וכמה לא? זה מספרים שמשתנים בין מדינות ובהתאם גם למוצא. אמרנו בפרק הקודם, אנשים שמגיעים מצפון אירופה, יש להם יותר לקטוז, כי זה חברה אנושית שהתבססה גם על צריכת חלב.
אוקיי.
אוקיי. אבל נגיד מישהו שמגיע ממדינה שאין בה בכלל צריכת חלב, אז ברור ששם באוכלוסייה יש הרבה יותר רגישות ללקטוז.
אוקיי.
אבל זה לא מסוכן. מה מאוד 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 חשוב להפריד בין רגישות ללקטוז לבין אלרגיה לחלבון החלב. אלרגיה לחלבון החלב זה משהו אחר לגמרי. זה
חלבון חלב כזאין, לא...
חלבון חלב כזאין זה אנשים שנולדים עם אלרגיה. זאת אומרת שאם הם יצרכו חלב, הם יפתחו תופעות אלרגיות של כל מה שיכול לקרות, אתה יודע, זה יכול להיות חנק, זה יכול להיות פריחות, זה יכול להיות להתנפח, זה יכול להיות כמובן עד מוות.
כמו אלרגיה לבוטנים?
כמו, בדיוק.
אוקיי.
ולכן, גם אנחנו כאוכלוסייה, מאוד מאוד חשוב שנפריד בין שני הדברים. כלומר, כשמישהו הולך למסעדה, ויש לו רגישות ללקטוז, מאוד חשוב שהוא לא יגיד, אני אלרגי לחלב, כי זה מכניס את כל המערכת לפאניקה ובצדק, כן? כאילו, אם מישהו שאלרגי לחלב יצרוך חלב, הוא עלול למות.
אוקיי.
לא כל רגישות ללקטוז, ממש לא כל רגישות ללקטוז, היא אלרגיה לחלב, שני מצבים שונים לחלוטין. הנושא השלישי שאני רוצה לדבר עליו,
כן.
ואולי הוא קצת ייקח אותנו נושא מיתוסים כזה, האם זה נכון שכשכואב את הבטן, או שכשיש שלשולים, אסור בתכלית האיסור לשתות מוצרי חלב?
כן.
וואי, לא תכנתי לדבר על זה, אבל זה קצת מעניין, אז אני אנסה. אני אנסה להסביר את זה, תגיד לי אם זה מספיק ברור. כשאנחנו, כואבת לנו הבטן, אנחנו משלשלים, יש לנו הרעלת מזון, דברים כאלה, יש הרבה מאוד אנשים שאומרים, זה הזמן צריך לאכול טוסט, נכון? צריך לאכול אורז, צריך לאכול...
אורז יבש.
להקל על המערכת.
שזיפים.
להקל על המערכת. כן. אני חושבת אחרת לגמרי. אוקיי. אני חושבת שצריך להמשיך לאכול בדיוק, מה שאנחנו רגילים לאכול, ובעיקר להיות קשובים לגוף, ואם אני בזמן שכאילו כואבת לי הבטן, רוצה עכשיו לאכול סטייק, או רוצה לשתות כוס חלב,
כן.
אין מצב שהגוף שלי רוצה את זה, וזה מזיק לו. אם הגוף שלי מעוטט לי שזה מה שהוא צריך, כנראה שזה מה שהוא צריך. אבל אני רוצה לקחת את זה שנייה לצד טיפה יותר מדעי. המעיים שלנו,
כן.
הם לא באמת צינור חלק. הם מורכבים ממלא מלא 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 בליטות. הרים וגבעות, שלאורך הגבעות האלה, יש אנזימים, שהם מפרקים כל מיני מרכיבים בתוך המזון. הלקטז יושב בראש ההר. המרכיב שמפרק את החלב יושב בראש ההר.
כמו פרה. פרה גם אוהבת לטפס לראש ההר. באמת?
אוקיי. בתוך הגבעות האלה שנמצאות בתוך המעיים שלנו, האנזים שמפרק את החלב הוא יושב הכי גבוה. וזה אומר שכשאנחנו באמת משלשלים, האנזים הראשון שישתף החוצה, ויהיה לנו קשה לספוג, יהיה לקטז. ולכן לפעמים כשאנחנו משלשלים, יש איזושהי תחושה שקשה לנו להקל חלב, כי יכול להיות שבאמת הוצאנו החוצה את מה שמפרק את סוכר החלב. אבל יש דעות שאומרות שדווקא אם נמשיך כן לצרוך קצת חלב בימים האלה, או בכלל, כמו שאני אומרת, את כל התזונה שאנחנו רגילים, אנחנו עוזרים למערכת להשתקם, כי אנחנו מעוטטים לה, אנחנו עדיין צריכים את האנזימים האלה. תמשיכי לייצר את כל מה שבעצם עוזר לנו להקל את המזון, ולכן שאנחנו בעצם יכולים לקצר את משך המחלה, אם אנחנו נמשיך לאכול כרגיל, ולא נייצר כלכלה מיוחדת לתקופת המחלה.
אוקיי.
וואי, זה הכי רפואי שדיברתי מהיום שהפודקאסט הזה בא, סליחה, 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 סליחה.
אז את אומרת, תמשיכו כרגיל.
כן.
כל בסדר, לא צריך לעבור לתזונה של אורז ומלפפון.
המציגה אין הרופא.
המציגה אין הרופא. טוב, זה זמן טוב, אם כבר דיברנו על כל עניין הלקטוז, הוא לדבר על סוגי החלב. יש נטול לקטוז, דל לקטוז, 1%, 3%, חלב של עיזים וכל מיני כאלה.
אני רוצה לעשות קודם כל סדר אחד.
כן.
כפי שאמרנו גם בפרק הקודם, אנחנו מדברים על חלב פרה. יש גם חלב עיזים, אני חושבת שבגלל שהתוכנית שלנו, למרות שדיברנו המון רפואה עכשיו, היא תוכנית של קולינריה, בגלל שחלב עיזים הוא מובהק, הוא שונה לגמרי בטעם, לדעתי לפחות, אנחנו מתי שהוא נדבר עליו.
אוקיי.
כן חשוב להגיד שכל חלב של כל חיה הוא קצת שונה במבנה החלבוני, אחוזי שומן, כמה לקטוז, כמה לקטז, האם יותר קל להקל אותו, פחות קל להקל אותו, אבל בהחלט חלב עיזים לא שווה חלב פרה, לא שווה חלב נעקות, לא שווה חלב כבשים.
אגב, אם כבר מדברים, אז בואו נשים את המספרים על השולחן. לפי סוכנות המזון של האום, ה-FAO, 85% מהחלב שמיוצר בעולם זה חלב פרות.
אוקיי.
11% זה חלב בופלו.
וואלה.
אנחנו כבר על 96. 2% בלבד חלב עיזים.
וואו.
98. 1% חלב כבשים, 99. ושאר כל החיות שחולבים אותם, חלב גמלים, חלב whatever, הילים, זה 1% מכל החלב שנצרך בעולם.
וואו.
אז... אין ספק, החלב שהעולם שותה זה חלב של פרה.
אוקיי, אבל כפי שאמרת, אתה רצית לעשות עוד כל מיני חלוקות מאוד מאוד חשובות, על פי אחוזי השומן למשל, חלב דלקטוז, נטולקטוז, שזה דבר מדהים בעיניי. הרי חלב יוצא מהפרה שהוא בין 3.4 ל-3.8 אחוז שומן, בהתאם למה שהיא אכלה ומאיפה היא בעולם, והזן שלה וכו וכו וכו.
כן.
אבל החלב בבקבוק שקונים הוא 3%.
3.0.
כן. למה?
למה?
למה להתאמץ להוציא את ה-0.4 או 0.8 אחוז שומן הזה, ולתת לי חלב שעבר איזשהו תהליך עיבוד מסוים, רק בשביל לתת לי אותו ב-0 נקודה משהו אחוזים פחותים של שומן? מה זה משנה כבר?
את רוצה תשובה?
כן.
התשובה היא שכמו שאמרת, החלב מגיע בין 3.4 ל-3.8. זה משתנה בתקופות של השנה, בעונות, במה שהפרות אוכלות, במאיזה רפת זה הגיע. את יודעת, מחלבות גדולות לוקחות מכמה רפתות. עכשיו, הן לא יכולות לציין על האריזה שלהן בדיוק כמה אחוזי שומן יש שם, כשזה כל הזמן משתנה.
אבל למה באירופה אפשר? למה כשאני הולכת לסופר ביוון, אז כתוב לי 3.6 ובאיטליה 3.7?
הם מקפידים לאחד את החלב לאחוז שומן הספציפי הזה. כי אם יגיע אליהם חלב 3.4, איך הם יוציאו אריזה 3.7?
נכון.
הם לא. אז אצלנו זה התקבע על 3%.
כאילו יצרו סטנדרטיזציה.
סטנדרטיזציה, כיוון שחלב כל הזמן משתנה. למה 3%? לדעתי, בגלל שהיו צריכים שומן לעוד דברים. חמאות, שמנות, עניינים, בלגנים וגבינות, חייבים קצת להפריד שומן מהחלב, ואז צריכים להשתמש בחלב הזה למשהו.
גדול.
כן.
כי אנחנו צריכים את השומן לדברים אחרים. אז בעצם מבחינתם, זה טוב מאוד שאנשים רוצים חלב דל שומן, כמוני.
יש להם מה לעשות עם השומן.
כן. אגב, אני לא שותה את החלב 3%, אני אוהבת אותו באחוזים פחותים, למשל ה2%.
כן.
פשוט כי אני מרגישה שהוא טיפה יותר דליל כזה,
כן.
ואז הוא פחות, הקפה שלי פחות...
סמיך.
סמיך, כאילו, אני, יש לי יותר טעם של קפה, ורק הנגיעת חלב שאני כל כך כל כך אוהבת, זה לא בא ממני עם דיאטטים, כן?
כן.
אלא באמת משיקול קולינרי לחלוטין של איך זה מרגיש לי בפה.
עניינים הדיאטטים, אני אף פעם לא הבנתי את זה. כאילו, בן אדם שמקפיד על פחות אחוזי שומן, כאילו 3% זה אומר 3 גרם ל-100 גרם.
כן.
אם ירדתם ל-2%, הורדתם גרם. בתצרוכת היומית של שומן, מה זה גרם? זה כלום.
גרם שומן זה...
זה 9 קלוריות.
9 קלוריות.
גמרנו.
כן.
זה הכל. כמה כבר חלב אתם שותים? תתפנקו. אבל אוקיי, זה אני.
אז יש באמת את העניין של חלוקת חלב על פי אחוזי שומן, ויש את הנושא המאוד מעניין של חלב שאנחנו פוגשים בשנים האחרונות יותר ויותר, זה הדלקטוז והנטולקטוז, שזה אניגמה בעיניי, איך לוקחים את הדבר שיש בחלב, שזה סוכר החלב, ומוציאים ממנו את סוכר החלב.
אז בואי נתייעץ עם המומחים. בואי נתקשר לבן יאבץ, מנהל תחום פיתוח מוצרים ביוטבטה.
והוא יענה לנו על השאלה הזאת?
אם יש מישהו שיודע זהו.
בבקשה. מחייג.
הלו, הלו, הלו.
שלום.
שלום.
היי בן, מה העניינים?
בסדר גמור, מה שלומכם?
טוב, מאוד. ובכן בן, אנחנו התקשרנו לך קודם כל עם שאלת השאלות של פרה שמפיקה חלב 3.4, 3.6 אחוז שומן. איך הגענו לזה שבישראל החלב הפופולרי הוא 3.0?
הייתה לי תיאוריה, אני צריך שתאשש לי אותה.
אוקיי, אז אני אספר רק איך נשמע את התיאוריה ונראה אם זה נכון.
אוקיי.
אז קודם כל שאלה מעניינת, אני צריך אותה לשתי שאלות. בעצם אתם שואלים למה דווקא חלב 3%?
כן.
והשאלה השנייה היא למה לא להשתמש בכל השומן?
כן.
ולא להשתמש ב-0.6% הנותרים. אז השאלה הראשונה, למה דווקא חלב 3%? בכנות אין לי תשובה חד משמעית לגביה. ובשביל זה צריך ללכת אחור על ההיסטוריה מכל המדינה ואפילו לפני, ולהבין למה דווקא בישראל התקבע חלב 3%.
Okay.
אנחנו רואים שבעולם יש לנו חלבים באחוזי שומן משתנים, יש את החלב מלא טבעי שהוא כמו שמגיעים הפרה עם 3.6, בארצות הברית יותר נהוג חלב עם גרוש 2%, באירופה מדברים בכלל במונחים של חלב מלא, חלב חצי מלא, 1.8%. אחד אחוז.
כן.
אז אין לנו תשובה חד משמעית, צריך ללכת להיסטוריונים.
אתה אומר ככל הנראה זה התחיל איפשהו והתקבע.
כן, כי אנחנו רואים שזה לא בכל העולם, 3% זה החלב.
אוקיי.
ומה קרה לשאר השומן?
לגבי השאלה השנייה, גם כאן אין לי תשובה שתגיד בוודאות מה קורה, למה אנחנו נשארים עודפי שומן, אבל יש לי כמה השערות וסיבות הגיוניות למה זה קורה.
אוקיי.
הסיבה הראשונה, סוג של יעילות תפעולית, בעצם אנחנו נשארים עודפי שומן, זו 0.6%, והשומן הזה משמש אותנו להכין מוצרים אחרים, כמו שמנות לבישול, שמנות להקצפה, חמאה, שמנות חמוצות.
זה התיאוריה שלי.
לוקסי, אמר אנחנו צריכים שומן לדברים אחרים.
כן.
ובעצם זה סוג של יעילות, כי בעצם אנחנו לוקחים את אותו חלב, אנחנו מייצרים ממנו כמה מוצרים. תחשבו שאם היינו צורכים רק חלב 3.6% שומן, משתמשים בעצם בכל השומן של חלב, היינו צריכים לקחת חלב חדש בשביל לייצר חמאה. אז כאן אנחנו לוקחים את החלב, מייצרים לנו גם חלב, גם חמאה, גם שמנות, וזה סוג של יעילות.
אוקיי.
אז זאת הייתה ההשערה שלך, אני מבין.
כן.
עכשיו מה שעוד מסקרן אותי, איך לוקחים חלב של 3.6, והופכים אותו לחלב של 1% או 2%?
רגע, לפני זה אני אגיד, יש עוד, יכול להיות שיש עוד סיבות, ולגבי סליחה של חלב 3% או פחות מ-3.6, זה גם מגמות בטרנדים, אנחנו רואים שבעולם, בעיקר בעבר, היה נהוג שחלב עם שומן נחשב כלא בריא, מה שהיום מתברר כי יש מחקרים שאומרים לשני הכיוונים, והמגמה הזאת הולכת ומשתנה, וגם לעשות סטנדרט, בעצם החלב שמגיע מהפרה, הוא משתנה, אחוז שומן משתנה בין עונות השנה, ולכן לא תמיד לצרכנים זה מסתדר לקבל פעם אחת 3.5 ופעם אחת 4, וקבעו סטנדרט שזה יהיה 3% בישראל.
אוקיי.
וגם, מי שירצה, יש בשוק בישראל מוצרים כמו חלב טבעי עם 3.6% שומן, בדומה למה שיש לנו מהפכה.
אוקיי.
נהדר. אחד, עשינו וי, דבר אחד הבנתי. עכשיו אני רוצה להבין איך לוקחים חלב מלא, נגיד חלב 3.6% והופכים אותו להיות 1%, איך מוציאים את ה-2.6%?
אני נתקלתי בתיאוריה שהחלב 1%, אני יודע שהיא מטופשת, אבל שהחלב 1% זה חלב מדולל במים, זה לא ככה.
זה ממש לא ככה, אני גם נתקלתי בתיאוריות, אני נתקל בשאלות האלה ובתיאוריות האלה הרבה. אז במילה קטנה וממש בקצרה, מה קורה לחלב שהוא מגיע למחלבה, למפעלים, הוא עובר תהליך הפרדה, מה ששאלתם. הם בעצם אנחנו לוקחים את החלב ומכניסים אותו למפרדה, שם אנחנו משתמשים בכוח הצנטריפוגלי. במילים אחרות, אנחנו מכניסים אותו למין קרוסלה, והוא מסתובב במהירות מאוד מאוד גבוהה, ובגלל ההבדלים בצפיפות, שומן הולך לכיוון זרם אחד, והזרם השני זה חלב רזה.
אוקיי.
אחר כך, אנחנו מקבלים אז קיבלנו שני זרמים, קיבלנו חלב רזה וקיבלנו שומן, ואפשר לערבב אותם לאחוז שומן הרצוי. חשוב להגיד שהערכים התזונתיים לא נפגעים בין חלב 1% ל-3.6.
אוקיי.
החלבון, הסידן, הדברים הטובים נשארים בחלב.
רק השומן.
רק השומן, ומה שכן, כן נאבד קצת, זה הוויטמינים, המסיסי שומן, בעצם ויטמין A וויטמין D, שמסיסים בשומן, בחלב 1% נמצא ריכוז יותר נמוך, בחלב 3%. בגלל זה גם בישראל המחלבות מחויבות להחזיר את הוויטמינים האלה לחלב 1%, להשלים אותו לריכוז בדיוק כמו שהוא בחלב 3%, 3.6.
אוקיי.
אוקיי. עכשיו, בוא נדבר על דלקטוז ונטולקטוז, כי זה אניגמה. איך לוקחים את הסוכר של החלב, אולי אחד הדברים הכי בסיסיים בחלב, ומוציאים אותו?
גם כאן אני נתקל גם כן כל הזמן בשאלות, מה זה לקטוז ומה זה, אז צריך כמה שיטות לפירוק לקטוז, אני אדבר על השיטה שאנחנו עובדים איתה ביוטבטה, והיא גם הכי נפוצה בעולם. אז קודם כל לקטוז אמרנו זה סוכר החלב, הוא נמצא באופן טבעי בחלב, והלקטוז הוא דו סוכר, הוא מורכב משתי מולקולות של סוכר. כלומר זה שני אחד סוכרים שמחוברים יחד בקשר. יש לנו את הגלוקוז וגלקטוז, הם מחוברים ביחד, והם נקראים לקטוז. מה שאנחנו עושים, אנחנו מוסיפים אנזים, לוקחים אנזים, שיודע לפרק את הקשר הזה. הוא בעצם לוקח את שני אחד סוכרים האלה שמחוברים, מפרק את הקשר ביניהם, וככה אנחנו מפרקים לקטוז. האנזים נקרא לקטז, לא שם כל כך מקורי, לקטז מפרק לקטוז.
אותו אנזים שקיים בגוף האדם באופן טבעי.
בדיוק, האנזים הזה קיים גם כן בגוף האדם, כי כשאנחנו צורכים חלב והוא מכיל, אפילו כמעט פי 2 לקטוז מה שיש בחלב ברה, ואנחנו נולדים עם האנזים הזה, אבל עם השנים, לאט לאט אנחנו הולכים ומאבדים את היכולת לייצר אותו, ולכן זאת בעצם האוכלוסייה שרגישה ללקטוז, יש לו מחסור באנזים, והם יעדיפו לצרוך מוצרים מפורקי לקטוז, כמו חלב דלקטוז ומוצרי לקטוז.
כן.
אז אמרנו, לוקחים חלב, כן. לוקחים את הלקטז, מוסיפים אותו לתוך החלב, והאנזים בעצם מתחיל לעבוד. הלקטז, האנזים, זה סוג של חלבון, הוא מתחיל לפרק את הקשרים בין החד סוכרים. אמרנו שיש לנו שני חד סוכרים, מחוברים בקשר, האנזים מתחיל לאכול כמו פאקמן, מתחיל לפרק את הקשרים האלה, ואז אנחנו מקבלים שני חד סוכרים, פה בעצם נגמר לנו הפעולה של הלקטוז, אנחנו מקבלים גלוקוז וגלקטוז במקום הלקטוז.
איך מגיעים להבדל בין הנטול לדל? זה יותר אנזים או שזה זמן או מה?
כן, פעילות האנזים מושפעת מכמה דברים, אחד מטמפרטורה, שתיים ממינון האנזים, וזמן. אז המשחקים שעושים לפי כמה זמן נותנים לזה להתפרק, איזה טמפרטורה קוראת ההידרוליזה, הפירוק, ומה כמות אנזים ששמים, ואז יש משולש כזה שפשוט משחקים עם הפרמטרים עד שמגיעים לתנאים האופטימליים.
אבל אז יש משהו נורא מעניין, כי אם לקחנו את הלקטז ופרקנו אותו, את הלקטוז, לגלוקוז וגלקטוז, אז יש לי גלוקוז בתוך החלב, אז אני ארגיש מתיקות, לא? הסוכר, החלב יהיה לי מתוק.
לגמרי, לגמרי. זאת נקודה מאוד מעניינת. בעצם כמות הסוכר נשארת בדיוק אותו דבר, בחלב רגיל, לחלב דלקטוז ונטולקטוז, אבל שינינו את סוג הסוכר. ומה קורה שאנחנו משנים את סוג הסוכר, הגלוקוז וגלקטוז, המתיקות שלהם הרבה, לא הרבה, היא יותר גבוהה מלקטוז, ואז בעצם אנחנו, אם אתם מכירים ששותים חלב נטול לקטוז, יש מתקתקות כזאת. הוא יותר מתוק, וזה עוד סוג של יתרון, שבעצם אנחנו יכולים ככה להפחית את הצורך בהמתקה, יש סוכר, אנחנו שמים לנו קוד קפה עם חלב נטול לקטוז, זה יהיה מתקתק, ואין צורך להוסיף סוכר נוסף.
פשי! ווין ווין.
פטנט.
ווין ווין, אולי הבחורה תפסיק לשתות כבר קפה עם סוכר.
וגם הוא משמש אותנו כאשר אנחנו מכינים משקאות כמו שוקו או אייס קפה, אנחנו מפרקים את הלקטוז, וככה אנחנו לא צריכים להוסיף הרבה סוכר. אנחנו קמים כבר מתיקות מסוכר שנמצא בחלב באופן טבעי, אין לנו צורך להוסיף סוכר לבן בעקבות העלייה במתיקות.
מהמם? תענוג.
בן, המון המון תודה על כל המידע הזה.
בכיף, שמחתי מאוד.
אנחנו שמחנו מאוד, תודה רבה.
להתראות.
שייך ליום.
ביי.
אוקיי.
אוקיי.
יאללה, הבנתי.
הבנת.
עכשיו, לוקסי,
כן.
אנחנו חייבים לעשות ישור קו על כמה מושגים שקשורים לאיבוד חלב. Mm-hmm. מדברת על הפיסטור, אימגון, עיקור, שזה כל מיני דברים שהחלב שלנו עשוי לעבור בדרך אלינו הביתה.
אוקיי. אמרת פיסטור ואמרת עיקור.
נכון.
פיסטור ועיקור זה אותו תהליך. אוקיי? תכף אני אסביר למה, אבל יש בעיקרון שני תהליכים, אחד זה האימגון, אנחנו על החלב כתוב חלב הומוגני.
או מהומגן.
או מהומגן, או פיסטור, שאני כבר לא יודע אם רושמים חלב מפוסטר. כל לא. החלב במדינת ישראל הוא חלב מפוסטר.
כל חלב בישראל על פי חוק הוא חלב מפוסטר.
על פי חוק. מה שמעניין הוא שבשיטות שמשתמשים במחלבות, לדוגמה ביוטבתה, לפיסטור, אין שינוי בערכים של החלב. ולכן אין הבדל אמיתי בין חלב מפוסטר על לחלב רגיל.
מבחינת
לא
מה?
לא בטעם, מבחינת טעם.
מבחינת טעם.
אנחנו הרבה מדברים על גבינות מחלב לא מפוסטר וכל מיני כאלה. זה יותר נוסטלגיה ורומנטיקה מאשר באמת הבדלים בטעם.
לא, אני שאלת השאלה, אתה יודע, אני מסתכלת על גבינות שמייצרים באירופה, אוקיי? Mm-hmm. כי בישראל כאמור חייבים לפסטר את כל החלב, אז כן. אין בכלל ייצור גבינות מחלב שאינו מפוסטר. יכול להיות שאתה רוצה לייצר חלב באיזושהי שיטה מסורתית, אי שם בצרפת או באיטליה, אז אולי הם כן עושים איזשהו שימוש באחד החיידקים שנמצאים בתוך הגבינה, בשביל להגיע לאיזשהו טעם מסוים.
אז בואי באמת...
אבל לא על זה אנחנו מדברים.
אוקיי, אז בואי באמת נסביר שנייה את שיטת הפיסטור. לואי פסטר, ממציא השיטה, גילה בשנת 1862, כשמחממים נוזל, הוא עשה בכלל, הוא ניסה לגרום ליין לא להתקלקל, הוא בכלל לא היה קשור לחלב, הוא גילה שכשמחממים את היין, זה משמיד את רוב החיידקים, ותעשיית החלב, אירופה היא גדולה, כדי להעביר ממחלבה לאיזושהי עיר, ב-1860, יכולות לעבור ימים, כאילו, גם, ולכן תעשיית החלב ימצא את זה, כי זה אפשר לה באמת לשמור על חלב שסבל עד אז מקלקול. זאת אומרת, עד לפני 160 שנה, היה צריך לצרוך חלב תוך כמה שעות מהרגע שחלבו אותו. עכשיו, יש פיסטור רגיל שבקושי משתמשים בו בעולם.
פיסטור, אבל רק לסבר את האוזן, זה פשוט מחממים את החלב לטמפרטורה שהורגת החיידקים. זה פיסטור.
הכי פשוט שבעולם תיארת את זה. זה שחור ולבן. פיסטור רגיל, שזה שיטה שכבר פחות משתמשים בה, מחממים את החלב ל-73 מעלות, למשך 16 שניות, זה הזמן שצריך כדי להרוג את החיידקים בטמפרטורה הזאת, ומיד מקררים אותו לטמפרטורה של 2 מעלות. זה הורג את מרבית החיידקים, מאריך את חיי המדף של החלב, אבל זה לא מספיק בחברה מודרנית כמו שלנו. התהליך שבדרך כלל משתמשים בו במחלבות נקרא פיסטור על. מחממים את החלב לטמפרטורה של מעל 130 מעלות לשנייה וחצי.
אוקיי.
מטמפרטורה של מקרר, מ-4 מעלות או 2 מעלות, ל-130 מעלות ומעלה, לשנייה וחצי.
אוקיי.
ומיד מקררים אותו.
וזה לא הורס את הערכים התזונתיים של החלב?
לא, בגלל המהירות הזאת, זה, תחשוב, אם מדובר על שנייה וחצי שבו חלב מגיע מ-0 ל-100, חזרה ל-0.
אוקיי.
זה מין פיק כזה נורא זריז, הערכים התזונתיים לא משתנים, חיי המדף כמובן כן, כיוון שאין יותר חיידקים שיכולים לקלקל אותו בפנים.
אז מה ההבדל בין פיסטור על לבין עיקור?
אוקיי, עיקור נקרא אולטרה פיסטור.
אוקיי.
זה השם המקצועי שלו. שם מחממים את החלב לטמפרטורה הרבה יותר גבוהה, מינימום 140 מעלות ויותר, למשך זמן טיפה יותר ארוך.
אוקיי.
זה מעקר את כל החיידקים וגם את הנבגים של החיידקים שיש בחלב, ומשנה לו את הטעם. זה מקרמל את הסוכרים שלו, ואז מקרמלים את הטעם של חלב, זה מה שנקרא חלב עמיד.
זה חלב עמיד.
זה חלב עמיד. מה שזה מאפשר, זה באמת לשמור את החלב מחוץ לקירור לתקופות מאוד ארוכות, שנה ויותר.
אבל זה כאמור, כן משנה את טעם החלב. זה הסיבה שחלב עמיד הוא אחר. אגב, כשנוסעים הרבה פעמים לאירופה, זה מצחיק, אנחנו קוראים לזה חלב עמיד. אבל באירופה זה חלב או חלב טרי.
כן.
כלומר, הרבה פעמים באירופה אתה פשוט פוגש חלב עמיד, ואתה מגיע מישראל, אם אתה לא יודע שאתה צריך לחפש חלב טרי, אתה יכול לחזור כאילו מהסופר עם חלב עמיד ולגלות את זה בחדר ב-Airbnb שלך ולרצות למות.
מה שמעניין הוא שבאמת באירופה זה הרבה יותר נפוץ, כיוון שבאירופה צריך לשענע חלב. אנחנו מדינה קטנה, חלב שיגיע מצפון הארץ לדרום הארץ יגיע תוך 5 שעות מקסימום.
כן.
ולכן אנחנו בקושי שותים חלב עמיד. שתבין את המספרים, בבלגיה, ספרד וצרפת, למעלה מ-95% מכל החלב שהם שותים הוא חלב עמיד.
מה?
95% חלב עמיד.
וואו.
בישראל זה קרוב ל-2%. עכשיו...
הם לא נורמליים.
הם לא נורמליים.
כי יש להם כל כך הרבה תנובת חלב, וגם זה מדינה קרה, בוא. כאילו, הרי אם באירופה אתה בטעות יוצא בבוקר לעבודה בחורף, שוכח את החלב על השיש, לא קרה בגדיל.
אבל את יודעת, יש איזושהי סטנדריזציה של התהליך.
בסדר. אני אומר, דווקא באירופה הייתי מצפה שישתו חלב טרי.
אז זה מעניין, לדעתי רוב המדינות באירופה לאו דווקא צורכות את החלב שלהן, יש כמה מחלבות גדולות, והן צורכות חלב משלל עכשיו, למה חלב בעצם ממשיך להתקלקל? כיוון שפסטור על רגיל לא הורג את כל הנבגים, ולכן לוקח להם הרבה זמן, כמה שבועות, עד שהם מתפתחים לחיידקים, אבל אנחנו מקבלים תמורת זה חלב שהערכים שלו והטעם שלו לא השתנו בכלל.
סבבה. זה אובן. עכשיו בוא נדבר כמה מילים על הימגון, חלב מהומגן.
הומוגניזציה.
כן, אז כבר הבהרת שהכוונה זה לייצר הומוגניות, חלב שלא מתפרק בין שומן לנוזל?
נכון, אוקיי. אמרת בתחילת הפרק הראשון, חלב זה אמולסיה של שומן ונוזל, חלב שלא עובר את התהליך הזה, והוא עומד, הוא מתחיל להיפרד לשומן חלבון ונוזל.
כמו...
השומן צף?
כמו גבינה, כן. רוצים גבינה, תתחילו בלא להזיז את זה.
תכלס. אוקיי. השומן עולה למעלה כי הוא יותר קל, הנוזל יורד למטה, אבל זה קורה, זה פשוט קורה. עכשיו, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו את התהליך של ההפרדה הזאת. אנחנו רוצים שהחלב שפתחנו אתמול או שלשום, יהיה בדיוק באותו טעם ובאותם אחוזי שומן והכל.
ואנחנו גם לא רוצים להרבב את זה כל פעם לפני השימוש.
נכון.
לשקשק.
אז מעבירים את החלב בלחץ גבוה, מכונות שפשוט דוחסות אותו בלחץ גבוה. בתהליך הזה, הכדוריות של השומן מתרסקות. הן הופכות לכדוריות בגודל מסוים, לכדוריות בגודל ממש מיקרוסקופי, ואז הן נטמעות בנוזל יותר. הן מאבדות את היכולת שלהן להתאחד מחדש.
אוקיי.
ואז השומן מתחלק באופן שווה, יחסית, בכל חלקי הנוזל. ואז אחרי התהליך של ההפרדת שומן, אז עושים באמת את הפיסטור, ואת שאר הדברים שצריך לעשות בחלב. Okay. כל האריזה והדברים האלה.
רציתי רק להוסיף משהו כזה שמטריד אותי מאז שדיברת על עניין הפיסטור, שהרבה פעמים כשאנחנו חוזרים מאירופה, אנחנו אומרים, איזה גבינות יש שם, ואיזה כיף, ששם לא מכריחים לפסטר חלב, כמו במדינת ישראל. הנה, בכל אירופה לא מייצרים גבינות מחלב מפוסטר, ולא קורה להם כלום. זה לא נכון. שלא קורה להם כלום.
קורה להם.
יש 9-10 מקרים של ברוצלה בצרפת. הרי הסיפור עם חלב לא מפוסטר, זה שעלולים להיות בו כל מיני חיידקים, שחלקם פשוט ממש עלולים לגבות חיים. וחלב לא מפוסטר זה דבר מאוד מאוד מסוכן. שוב, 10 אנשים בכל צרפת תגידו, אני מוכן לשלם את המחיר תמורת לאכול גבינות נהדרות ולא מפוסטרות. סבבה. אבל בואו לא נגיד שאין לזה קורבנות.
אוקיי.
אז אל תשתו חלב ולא מפוסטר. תודה רבה. אז אחרי שעשו לחלב את כל התהליכים האלה, דיברנו על פיסטור ודיברנו על הימגון, וכמובן האחדה, שזה המונח המקצועי להפחתת שומן לדרגה אחידה, מבקבקים את החלב.
כן.
ולוקסי, אנחנו ילידי... סליחה, אנחנו קצת מבוגרים כבר, ילידי 1975. ו...
למה סליחה? בגאווה? כל הכבוד לנו, אנחנו מבוגרים.
אנחנו.
נו.
וכשהתחלנו לעשות את הפרק, אז נזכרתי בנוסטלגיה בבקבוקי חלב בילדות.
כן?
כן. אתה יודע, אני זוכרת את הבקבוק הזה, הוא היה כזה שקוף, הייתה לו צורה נורא נורא יפה, היום הרבה בקבוקי מים שלי בבית נראים כמו הצורה של בקבוקי החלב של פעם, לקח לי המון זמן למצוא בקבוקים כאלה, היה להם אינטיקט כחול כזה, ואני זוכרת את זה בנוסטלגיה, בעיקר מהבית של סבא וסבתא שלי. ואז בעודי עושה תחקיר לפרק הזה, אני מגלה שבאיזשהו מקום, אני קוראת שהפסיקו לשווק חלב בבקבוקים, בקבוקי זכוכית בישראל, ב-1966. זאת אומרת, איך זה יכול להיות? אני זוכרת את זה.
אוקיי.
עכשיו, להתחרות עם זיכרון של ילד, זה לא דבר שעושים. כלומר, אם ילד זוכר שתמונה כזאת שהוא ראה בילדות, הוא ראה אותה בילדות. אי אפשר לשתול לי תמונה כזאת.
אז איך?
איך זה יכול להיות? כמובן, מיד איבדתי ביטחון, קשרתי לחבר טוב, ליוסי, אמרתי, יוסי, יוסי נולד ב-1966, אמרתי, תגיד, אתה זוכר? כן.
אוקיי.
אתה זוכר חלב ובקבוק מהילדות? אומר לי, ודאי. לא, כי אתה יודע שאומרים שזה יפסיקו לייצר בשנה שנולדת, אז הוא אומר לי, אין מצב, אני זוכר את זה מהילדות. ואמרתי, אוקיי, יש פה עניין, ואז התחלתי טיפה לגשש ולברר. מה גיליתי?
נו.
תנובה הפסיקה לייצר ב-1966, הפסיקה לשווק את החלב בבקבוקים ועברה לשקיות. והיא מבחינתה כתבה שחלב בישראל הפסיק להיות משווק בבקבוקים ב-1966, ואז התחילו לצטט את זה בכל מיני כתבות ובכל מיני מקומות, וכאילו יצרו נרטיב שזה הופסק לשיווק ב-1966. אבל רק חלב תנובה הופסק להיות משווק בבקבוקי זכוכית ב-66. היו מחלבות נוספות. ואותו חלב עם טיקט כחול שאני זכרתי, זה מה שקראו לו חלב טנה.
Okay.
טנה נוגה. הייתה חברה כזאת. Okay. שאחר כך עברה לחיות חברת גלידות, אבל טנה נוגה, חברת טנה, היא שיווקה את החלב שלה בבקבוקים עד 1981. תודה רבה.
זה גיל הזיכרון.
זה יפה. ולכן צדקתי.
כל הכבוד.
אבל באמת מאז,
כן.
לא משווקים את החלב בבקבוקים, כי זה כבד, וכי יש עוד סיבות נוספות שתכף ונדבר עליהן, ועברו לסקיות.
זה עלול להישבר בקלות במשלוח, זה הבעיה העיקרית עם זכוכית.
וזה מאוד כבד, והשינוע מאוד מאוד, שינוע בעייתי כאילו של זכוכית.
בוודאי.
אגב, אם גם לא מחזירים לחנות, אז זה המון המון בזבוז, כי זכוכית לא מתקלה.
כן.
אוקיי? זה שאנחנו אומרים, היא יותר טובה מפלסטיק, זה נכון, אבל גם היא לא מתקלה. כלומר, רק אם עושים בשימוש חוזר, זה נכון.
אוקיי.
ואז עברו לסקיות חלב, כשהייתה איתם המון, היו בעיות איתם, כי הן מתפוצצות, כי הן נוזלות, אבל דווקא, תחשוב, אם אתה לא מסתכל על סקית חלב, בהשוואה נגיד לקרטון, הייצור שלה הרבה יותר פשוט.
אוקיי.
Okay. כי יש פה איזו שאלה מאוד מאוד מעניינת, מה עדיף, קרטון או סקית או בקבוק פלסטיק. Mm-hmm. יש תמיד את השאלות הדילמות האלה.
כן. Okay.
שהדילמות האלה נובעות מזה שכשאנחנו מסתכלים על קרטון, אנחנו אומרים, זה טוב? מסתכלים על פלסטיק, אומרים, זה לא טוב.
נכון.
נכון?
פלסטיק הוא האויב.
הפלסטיק זה האויב, וסקית חלב היא פלסטיק, אז ברור שהיא האויב.
כן. Okay.
אבל השאלה אם זה באמת ככה.
אוקיי.
Okay. כי האם אפשר למחזר קרטון? כן, אבל האם הם מחזרים את הקרטון בישראל? אנחנו לא לגמרי יודעים. ופתת פלסטיק כן הם מחזרים בישראל? כן. איך, מה, פח כתום, פח כחול, כל זה, בקיצור, בוא שנייה נעשה סדר בבלגן.
אוקיי.
אז אנחנו מתקשרים עכשיו לחזי דניאלי, שהוא מנהל הרכש של המחלבות יוטבטה, ואנחנו מנסים להבין את העניין הזה של מה עדיף, קרטון או בקבוק.
בואי נתקשר. הלו, 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 חזי.
הלו.
שלום, 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 מה שלומך?
אני בסדר גמור.
חזי, תקשיב, אנחנו, יש לנו תהייה, והחלטנו להתקשר אליך כי זה תמיד מבלבל. אנחנו רגילים לחשוב שאריזות קרטון הן המקיימות, או הטובות לכדור הארץ, ופלסטיק זה, זה, זה הרשע כולו. אבל זה לא כל כך מדויק, ההבחנה הזאת, נכון?
לא, זה לא כל כך מדויק. קודם כל, פלסטיק הוא לא רשע, אבל זה משהו אחר. כל האריזות הן בשימוש גדול וגודל כל הזמן. אין לאריזות תחליפים, ולכן אנחנו צריכים להשתמש באריזות שיש, ולהשתמש בהן בחוכמה.
אתה אומר, בכל מקרה צריכים להרוס את החלב במשהו.
את החלב, את המוצרי מזון, צריך להרוס את הכל.
אוקיי.
Okay. כן. ואז, okay. ואז בתוך הדילמה של במה להרוס, אנחנו מתחילים לחשוב מה יותר טוב ומה
יפה.
פחות טוב.
אז קודם כל, כל המחלבות והמפעלים מנסים להביא פתרונות הכי ידידותיים לסביבה. ויוטבטה, אנחנו עובדים עם חומר שנקרא פט, שזה חומר שניתן לשחזור, ועושים בו שחזור, והעולם הולך ויותר ויותר משתמש בחומר ממוחזר בבקבוקים, וגם אנחנו מתחילים לעשות את זה.
כלומר, החומר שממנו עשוי הבקבוק, הוא מתחיל מחומר ממוחזר, או שפשוט בסוף השימוש הוא התמחזר?
יש חומר נקי שעד היום זה מה שהיו משתמשים בו, והיום אפשר לגרוס את החומר הזה, כמו פלסטיקים אחרים, ואת זה ממחזרים. עכשיו, ב-OECD, וישראל מאמצת את החוקים של ה-OECD, אני מקווה, זה חלק מה... פתרונות, שמשנת 2025, 25% מכלל הבקבוקים יהיה מחומר ממוחזר, ומשנת 2030, 50% מהחומר יהיה ממוחזר, וזה תופס לגבי, גם לגבי ישראל, וזה תופס לגבי כל הבקבוקי פט שלנו. עכשיו, כשאנחנו מדברים על קרטונים למשל, אז נורא קל לנו לראות איך אנחנו ממחזרים נייר בפח הכחול,
נכון.
וחצה בזה, אבל קרטון, אם אנחנו נשים בו חלב או כל נוזל שהוא יזל, וכדי שקרטון חלב כזה יצטרך להכיל את כמות החלב בלי שיהיו נזילות ויחזיק מעמד, אז כל קרטון חלב יש לו לפחות שלוש חוות, שהחוות האלה הם נייר, אלומיניום ופלסטיק, ואין מפעל במדינת ישראל שיודע להפריד את החומרים האלה, זה ניתן לעשות את זה, ויש בין 7-10 מפעלים כאלה באירופה, ומדינת ישראל אמורה לשלוח את הקרטונים של החלב למחזור, להפרדה ומחזור. והדברים האלה גורמים, זאת אומרת, אני לא יודע אם הם קורים, אני מאוד מקווה שהם קורים, אבל זה דורש הרבה יותר עבודה, וזה הרבה יותר מורכב מאשר ללכת לאסוף את הפט, לגרוס אותו ולמחזר אותו אחרי זה לשימוש חוזר.
כלומר, בעצם אנחנו רואים מבחוץ שזה קרטון, אבל אתה אומר, אבל deep inside זה בעצם יש שכבת אלומיניום, יש שכבת פלסטיק, וזה לא כל כך מתמחזר כאן בישראל. אוקיי. טוב לדעת.
שולחים, אמורים לשלוח את זה לאירופה למחזור, כן. לא יודע כמה עושים את זה, אני מאמין שמנסים.
כמובן זה ישר זורק אותנו לדילמות נוספות של מה התביעת רגל הפחמנית של השילוח לאירופה כדי למחזר את הדבר הזה, שגם לזה יש משמעויות אקולוגיות. אבל בסדר, זה הסטנדרטיזציה של הקיימות, שתמיד אני אומרת, זה כל כך מסובך להחליט מה עדיף, מה יותר עדיף, זה או זה.
כן.
כן.
זהו, זה אפילו עם שימושים שהיום מנסים לדבר על, במקום פלסטיק להשתמש בטירס או דברים כאלה, זה נורא יפה, אבל אז אומר שהתעשייה תגדל טירס לצורכי אריזות, ומה יקרה למזון, מחירים וכיוצא בזה. אז או מהמילן תפוחי אדמה, ואז כמובן זה בא על חשבון כן. בני אדם וחיות וכל.
אוקיי, אמרת, את אמרת בעצם, שינוע של כל הדבר הזה לאירופה, וזה מזהם ופולט פחמן בצורה מטורפת, אבל גם הבקבוקי פלסטיק שמשתמשים בהם כדי להעביר חלב ממקום למקום, הם בעצם אוויר, הרי זה פלסטיק שלא ממולא בכלום, שמגיע מהמפעל שמייצר את הבקבוק. אליכם.
זה היה נכון עד שנת 2015.
כן.
עם מחלבת יודבתה עשתה מהפך די גדול. אנחנו במקום לרכוש את הבקבוקים, ובזמנו היינו רוכשים את זה מאשדות יעקב ומיקום, והיינו מובילים מסעיות של בקבוקים ריקים אלינו. אנחנו עברנו לשיטה אחרת, שבעצם אנחנו קונים מבחינות שהגודל שלהם הוא בערך שמינית מהגודל של הבקבוק, אם אני מדבר על בקבוק ליטר.
אוקיי.
הם יותר בגודל של פקק מאשר בגודל של בקבוק. את המבחנות האלה אנחנו מנפחים ממש לפני המילוי, ואז ממלאים.
אז בעצם במקום להוביל נגיד 8 ארגזים של
אוויר,
של אוויר, אז מובילים רק ארגז אחד של בקבוקים יותר דחוסים.
נכון מאוד.
יפה מאוד. האמת שכן, יש לזה הרבה משמעות לנפח הסחורה.
כן.
אני אתן לך את המספרים שלנו, למשל, אם אנחנו מייצרים סדר גודל של 85 מיליון בקבוקים, שאנחנו מנפחים מבחינות, אז אם אנחנו לוקחים את הכמות הזאת, אז בעבר, כדי להביא בקבוקים, היינו מביאים במסעית 36,000 בקבוקים, היום אנחנו מביאים באותה מסעית 468,000
מבחינות.
זה אומר שאם בעבר, בכמויות האלה, היינו צריכים סדר גודל של 2,360 מסעיות בשנה, שזה כמעט 10 מסעיות ביום, אנחנו פחות ממסעית אחת ביום אנחנו מובילים אריזה ריקה.
מזים.
משמעותי מאוד. אוקיי.
שזה אומר חיסכון בדלק, חיסכון בזיהום אוויר, חיסכון בכוח אדם.
חיסכון.
יפה. עשו אותי שמחה.
עשו אותך שמחה.
שמחה היום.
אוקיי. שאלה שסקרנה אותנו מאוד, זה הצבע של הבקבוקים. החלב הוא בבקבוקים לבנים, ונגיד השוקו, שוקו יוטבעתה, הוא בבקבוקים שקופים.
טוב, לא כסליח שמת לב לזה.
כי הייתי במפעל וראיתי את זה, וזה באמת סקרן אותי. למה החלב הוא כאילו בשביל שיבינו ישר שזה חלב?
לא, חלב הוא מאוד רגיש לקרני UV, לתאורה, בגלל הצבע שלו, והשוקו ושאר המוצרים שלנו הם מוצרים שפחות רגישים, אוקיי? ואז בעצם את המוצרים, את המשקעות עם הצבעים אנחנו יכולים לייצר בבקבוקים שקופים, והחלב הוא יותר בעייתי. הצבע הלבן הוא בעצם מגן על החלב, הוא מחזיר יותר טוב את קרני השמש, אוקיי? אבל גם זה אנחנו יודעים שבאירופה מייצרים בקבוקי חלב עם בקבוקים שקופים, ואנחנו עושים לא מעט ניסיונות כדי לראות איך אנחנו מעבירים את החלב שלנו לבקבוקים שקופים, כדי שיהיו הרבה יותר קלים למחזור ויהיו פחות בעיה סביבתית.
רגע, אני רוצה להרחיב. בעצם אתה אומר, האורות UV שנפלטים ממה? מהפלורסנטים בסופר נגיד? במקרר של החלב?
כן.
זה פוגע בחלב ופוגע בערכים שלו?
בוא נגיד ככה, זה פוגע בחיי המדף שלו, ולכן אנחנו צריכים לתת יותר הגנה. במשקאות הקהים יש פחות רגישות, ולכן אותם אנחנו יכולים לייצר עם בקבוקים שקופים. אבל עוד פעם אני אומר, אנחנו עושים את כל המאמצים כדי לראות איך אנחנו פותרים את הבעיה הזאת ולעבור לבקבוקים שקופים גם בחלב.
אוקיי, כי אתה יודע, לוקסי, זה מחזיר אותנו לתחילת השיחה על האריזות, לפני שהעלינו את חזי לשידור, שפעם באמת הכל היה בבקבוקי זכוכית. שקופים, אבל אז באמת האורח חיים של החלב היה כל כך הרבה יותר קצר, והוא גם לא היה מגיע כל כך מסופרים גדולים, הוא היה מגיע ישירות למפתן הדלת, אז הבעיה שלו, מה שנקרא, לא הייתה האורות של הפלורסנטים של הסופר. גם ככה הזמן החיים שלו היה הרבה יותר קצר.
טוב.
תודה רבה לך.
חזי דניאלי, המון המון תודה.
אין בעד מה.
שיהיה אחלה יום, תודה. ביי.
גם
ביי.
אני רק רוצה להגיד עוד דבר אחד, שהיום רואים חזרה באירופה בכל מיני מקומות של חלב בזכוכית.
באמת?
כן.
מערכים נוסטלגיים?
ערכים נוסטלגיים, וגם, אתה יודע, אם זה בחברות שמודעות למחזור ומחזירות את כלי החלב לחנות, ואתה יודע שבאמת יש כאן מעגליות שיעשה שימוש חוזר בדבר הזה, אז אולי יש בזה היגיון.
אוקיי, בסדר.
ויש גם כאלה שפשוט לא מחזירות את הזכוכית, אבל מחזירות בקבוקים שהם נראים כמו זכוכית, שזה באמת עניין של ליצור נוסטלגיה אצל מי שרואה את זה.
אוקיי.
אבל זה כבר עניין שיווקי.
טוב, אפרת, דיברנו מלא על חלב, אבל נראה לי הגיע הזמן להיכנס למטבח.
בשמחה גדולה.
בשמחה גדולה.
אז בואו ניכנס למטבח, לוקסי.
כן.
קנינו חלב, הגענו הביתה, אנחנו רוצים להתחיל לבשל איתו, אנחנו שמים לנו אותו בסיר, מחממים את החלב כדי להתחיל לייצר איתו כל מיני דברים, ואז נוצר קרום.
אני מת על הקרום.
מה, אתה אוכל אותו?
כן.
אני אוהב את הריח של הקרום.
הריח של הקרום.
כן.
ריח של תינוק.
מזכירי, כן, מזכירי את הדייסה של הילדות.
כן, כן, כן. מה השאלה בעצם? למה יש קרום?
כן, למה הוא נוצר?
אוקיי. בחלב יש שומן, כשאנחנו מחממים אותו, אנחנו גורמים לחלק מהמולקולות של השומן להתנתק ולהיפרד.
אוקיי.
זה תהליך שקורה להרבה חומרים, אגב, שמחממים אותם. אבל בגלל שאנחנו מפחדים לקבל קביעה מהטמפרטורה הגבוהה של החלב, אז אנחנו נותנים לו טיפה להתקרר. ואז השינויי טמפרטורה בין חם מאוד לקירור איטי, הם גורמים להיווצרות הקרום הזה. בעצם כל השומן עולה למעלה ומתגבש, כי מולקולות של שומן תמיד רוצות להתחבר אחת לשנייה, אוקיי?
אוקיי.
אז בגלל שבחלב שלנו יש כמובן הרבה יותר מים משומן, נוצר קרום מאוד מאוד דקיק, זה בעצם כל המולקולות שומן שהתחברו. סתם לדוגמה, בחלב 1% יהיה פחות קרום, כי יש פחות שומן.
אוקיי.
או נגיד בשוקו, שמחממים נגיד שוקו יוטבטה, אז יש בו 1.5%, לדעתי.
אז יש בו פחות קרום.
אז יש בו פחות קרום.
אוקיי.
אגב, גם אם הקירור יהיה הרבה יותר מהיר, נגיד נחמם ומיד נקרר אותו, בערבוב עם קרח, סתם לדוגמה, בשוקו או whatever, פחות ייווצר הקרום.
אוקיי. בקיצור, אם אתם לא אוהבים קרום במה שנקרא, עם שתי אצבעות או עם כפית, אפשר לשלוף אותו החוצה,
ולהעביר אליי.
מיד לקרוא לך. תגיד, כשאתה אגב,
כן.
אמרת 1.5%, 3%, כשאתה מחליט לבשל משהו עם חלב,
כן.
משנה לך כמה אחוזי שומן יהיה במוצר, כלומר, חלב 1% פחות טוב או יותר טוב לבישול מבחינתך, מאשר 3% או 2% או לא משנה.
זה פונקציה של כמה שומן את רוצה במנה. אם את רוצה מלבי קצת יותר קרמי ושומנית, יש 3%. אם את רוצה מלבי דיאטטי יותר, 1%.
השאלה אבל... אם חלב דל שומן ייצר את אותה טקסטורה של מלבי, כלומר, הוא יתגבש באותה צורה?
כן. Okay.
זה מה ש... זו הייתה שאלה, שם חתרתי.
אוקיי, okay. אני, יש לי בבית רק את ה-3%, אני לא אוהב את החלב הדל. במקרה, אם אין בסופר וזה, אני קונה, כמובן, okay. אבל... את יודעת, אבל אני הרבה מאוד משחק עם משקלים של שומן, נגיד שאני עושה לחם ואני רוצה לשים בו חלב, כדי שהוא יהיה קצת יותר רך וכאלה, אז אני משחק באחוזי שומן, בין שומן של חלב לשומן של חלמון, לשומן של שמן שאני מוסיף, וחמאה, whatever.
אוקיי.
זו פונקציה של כמה שומן את רוצה, זה לא ישנה את הטקסטורה, כמות השומן תשנה את הטקסטורה.
כמות השומן.
כן.
הרחבת על זה מאוד מאוד בפרק הלחם שלנו עם החוקי...
פרק האפייה, כן.
פרק האפייה שלנו, לגמרי. ובתור אחת שהיא מאוד פרקטית בחיים שלה, אני רוצה קצת לדבר על עניין הקפאת חלב.
הקפאת חלב זה קטע מעניין, כי תמיד שמפשירים אותו, יש מלא חלקיקים.
יש לו חלקיקים, כאילו אחרי שמפשירים אותו, הוא קצת פחות טוב לשתייה as is, הוא יותר מתאים לבישול, לשייקים, להפייה, כי ההפשרה שלו כאילו מבטלת את ההומוגניות הזאת שדיברנו עליה מקודם. אם אתם בכל זאת רוצים לשתות אותו, כי נתקעתם בלי חלב בבית, אז אפשר לשים אותו בבלנדר. כאילו, או בנינג'ה שנייה. פשוט לטחון אותו, וזה, כאילו, אתם בעצם מהמגנים אותו מחדש.
כן, מה זה ההיפרדות הזאת? ההיפרדות הזאת בעצם זה השומן מהנוזל, כי מולקולות של מים מתרחבות, והתאים נשברים.
נכון.
וזה מה שאנחנו רואים בעצם, החלקיקים האלה.
יש משמעות גם למשך זמן ההקפאה, כלומר, אנחנו תמיד חושבים שאם אנחנו שמים משהו בפריזר, אז זה כבר לא משנה אם זה חודש או חודשיים, כי זה כבר שם. זה לא מדויק בנוגע לחלב, ככל שהוא יהיה בפריזר יותר זמן, ככה הוא, המבנה שלו יתחרב יותר.
כן.
אז, אם אתם כבר, מה שנקרא, קניתם, בטעות ארבע חלב במקום שניים, כן. אז תשתדלו לזכור את זה בפעם הבאה שאתם הולכים לקניות ולא לחזור עם חדש.
כן.
כאילו אל תתקיעו אותו בפריזר לנצח. מומלץ לעשות הפשרה במקרר, הפשרה הדרגתית, לא לתת לו קפת שינוי חום. אם אתם צריכים הפשרה מהירה, אז לשים את כל המחל בתוך כלי מים קרים, כי אנחנו יודעים שמים מוליכים יותר טוב מחמצן. אבל אם אתם רוצים לבשל אותו, פשוט גם חצי כפו כבר אפשר להכניס אותו לסיר, כי כמו שאמרנו, השינוי המולקולרי הזה פחות יורגש בבישול. כלומר, אם תכננתם עם החלב המופשר הזה לעשות מלבי, אתם יכולים להכניס אותו חצי כפו לתוך הסיר, הכל בסדר.
אוקיי.
זה יסתדר.
יופי.
ואז אנחנו מתחילים לבשל עם חלב. וחשבתי שזה נחמד שנייה לפני לבשל עם חלב, להגיד שיש שני מוצרים של חלב מבושל שאנחנו כבר צורכים.
שהם?
חלב מרוכז.
אוקיי, וריבת חלב.
וריבת חלב.
כן.
הם בעצם חלבים מבושלים שאנחנו כבר צורכים אותם. עכשיו, ריבת חלב זה דבר מטריף, ממש, וחלב מרוכז זה דבר עוד יותר מטריף.
כן.
אני באמת, אין דבר שאני יותר אוהבת, כמו בתאילנד, כאילו, אתה יודע, הפחית הזאת, שפשוט שמים אצבע מתחת, כאילו, ו...
אוקיי.
אבל ריבת חלב זה דבר שעושה שכל. זה לקחנו חלב וסוכר, ובישלנו תוך כדי בחישה, ונוצר לנו משהו מאוד קרמלי כזה,
כן.
גם בטעם וגם בלוק, זה, יש לזה את הצבע החום הזה, וככה נוצרת ריבת חלב, חלב וסוכר מבושלים. אבל מה שמעניין זה החלב המרוכז.
אוקיי.
כי זה גם חלב וסוכר שרוכזו, איך יכול להיות שאין שם קרמליזציה? איך יכול להיות שזה לא שינת הצבע כמעט?
כי זה תהליך בטמפרטורה נמוכה. בעצם קרמול מתחיל באזור 160 מעלות. אם לא עוברים את ה-160 מעלות, אין קרמול, אין צבע.
כלומר, באופן היפותטי, אם הייתי רוצה לייצר חלב מרוכז בבית, ולא פשוט ללכת ולקנות אותו, אז אני פשוט יכולה לקחת חלב וסוכר, ולבשל את זה על טמפרטורה מאוד 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 נמוכה,
כן.
לאורך זמן,
כן.
ואז יהיה לי חלב מרוכז.
כן.
כלומר, אני נפטרת מהמים, בלי לייצר תהליך של קרמליזציה.
נכון.
קונפי חלב בקיצור. כדאי לעבוד עם הדחום בכזה מקרה.
כן.
אבל רק כדאי לדעת שבאופן תעשייתי, כשמייצרים חלב מרוכז, פשוט עושים את זה בעידוי בלחץ, ולא ב... לא בחימום בכלל.
נכון.
מייצרים לחץ שגורם למים לצאת, וככה לא נוצר קרמל.
את יודעת מה עוד עושים בעידוי בלחץ?
מה?
אבקת חלב.
אוי, יופי, תגיד כמה מילים על אבקת חלב, זה חשוב.
גיליתי פתאום, בזכותך, שאנשים מפחדים מאבקת חלב.
מאוד.
מה יש לפחד?
כי לא מבינים מה זה.
אבקת חלב זה חלב שיבשו אותו עד רמת האבקה. עד שכל הנוזלים יצאו ממנו ונשארו רק המוצקים. עושים את זה באמת בהתזה בעידוי, בכיתור, כאילו מוציאים את כל הנוזלים, והדבר שנשאר הוא אבקה.
אבקת חלב.
אבקת חלב.
יעני אבן יוגורט, אבל אבן חלב.
בדיוק, כמו שאבן יוגורט מתקשה ומתגבשת, פשוט הוציאו ממנה עוד יותר נוזלים. יש שם 0% נוזלים. היחס הוא אגב 1-4 לדעתי, אם אתם רוצים להפוך אבקת חלב לכוס חלב,
כן.
זה 1-4.
יו, זה אחד הדברים, אבל באמת המחרידים שאתה נגיד, אני זוכר את זה מהילדות, שכאילו היה כחול כזה, במין קפסולה כחולה כזאת, שבפנים היה אבקת חלב, והיית נוסע נגיד לחול, והיית לוקח את זה בשביל שיהיה לך חלב במלון, וזה דוחה להוסיף את זה ישירות לכוס הקפה. כלומר, אם אתם רוצים אבקת חלב, להשתמש בה במקום חלב, קודם תכניסו את האבקת חלב.
למים.
למים, תערבבו, ורק אז תוסיפו לקפה. אחרת זה מלא נקודות צפות מגעילות.
כן, תעשו חלב.
תעשו חלב.
חלב. אבל אין בזה שום דבר, אין לזה תוספות בדרך כלל, כאילו.
זה, רק, אבקת, זה רק חלב מיובש.
חלב מיובש.
אבל שאלה מאוד מעניינת, אבקת חלב היא חלב. כלומר, יש בה את כל מרכיבי החלב?
כן.
אוקיי.
פשוט החימום שלה הוא בכיתור, הוא בחום גבוה. אני לא יודע כמה הערכים נשמרים. זאת אומרת, אני לא יודע אם תחזירי אבקת חלב למצב נוזלי,
כן.
אם זה יהיה אותם ערכים תזונתיים של חלב רגיל טרי, אני חושב שלא. אבל,
אז מי שאלרגי לחלב כמובן אסור לו אבקת חלב, ומי שרגיש ללקטוז כנראה שלא כל כך תהיה לו נראה לי בעיה עם הדבר הזה. מרגיש לי שלא.
לא יודע.
מרגיש לי, אני לא יודעת. אני אוקיי. כזה, היה פה סימן שאלה אם זה לא היה ברור בסוף המשפט שלי.
אוקיי.
אוקיי. ואז אנחנו נכנסים למטבח ומתחילים לבשל עם חלב. Mm-hmm. אני רוצה לספר לך מה הדבר שאני הכי אוהבת לעשות מחלב, ואני לא עושה אותו מספיק.
שהוא?
זה החלב של הקורנפלקס. Oh. ולצערי לא אני חשבתי על זה. לצערי מי שחשבה על זה זה קריסטינה טוסי, mm-hmm. הקונדיטורית המפורסמת של מומופוקו, של דיוויד צ'אנג.
של הקרק פאי.
זאת שבעצם המציאה את הקרק פאי. אתה יודע ששינו את הקרק פאי את השם בארצות הברית? הם לא משווקים את זה יותר בשם קרק פאי במאפייה שלה. כי התחילו תלונות על זה שזה מעודד צריכת סמים, והם החליפו את השם של זה.
האמריקאים האלה עם הפוליטיקלי קורקטנס
שלהם. נורא, הם שינו את זה למילק בר פאי. ככה זה נקרא היום בחנויות שלה. אז קריסטינה טוסי, הקונדיטרית המופלאה, יש לה קונדיטוריה שנקראת מילק. שהתחילה בניו יורק, היום יש לה סניפים בכל ארצות הברית, ואחד הדברים הכי מפורסמים שהיא בעצם הגתה, כי זה אי אפשר לקרוא לזה אמציא, אבל היא הגתה את זה, זה בעצם הטעם של החלב של הקורנפלקס.
הכי טעים בעולם.
הדבר הכי טעים בעולם, גמרת לאכול קערת קורנפלקס, שהיה בו, ואוספת קצת סוכר, אז כל החלב ספוג בטעם של הקורנפלקס.
כן.
ואז היא פשוט המציאה את הפנקוטה שמבוססת על זה, ואת הגלידה שמבוססת על זה. וזה נורא קל להכין את זה. היא מסבירה את זה בכל מקום, אני אסביר איך עושים את זה.
בטח.
פשוט לוקחים קורנפלקס, וקולים את זה בתנור על טמפרטורה של 140-150 מעלות, 20 דקות. למה אנחנו עושים את זה? כדי להעצים את הטעם שלו בעצם, אחרי שקלינו אותו, מקררים אותו, ומשרים אותו בחלב למשך 20 דקות. ביחד עם חלב, ומוסיפים לזה טיפה סוכר חום בהיר, וטיפה מלח, כי מלח כרגיל מעצים את המתיקות. אחרי 20 דקות, מעבירים את זה בתוך שינוע, פשוט בתוך מסננת, לוחצים את זה דרך מסננת, כדי שישאר לנו רק החלב הנקי, ומפה יש לנו את החלב, ומפה אפשר לקחת את זה לאן שרוצים. אפשר לבשל בזה פנקוטה, מלבי, לייצר עם זה גלידה. הטעם יהיה טעם של חלב.
קורנפלקס של חלב.
קורנפלקס של חלב.
כן.
חלב של הקורנפלקס.
כן.
שארית הקערה.
שארית
הקערה. וזה מופלא, וזה.
ואת אוהבת.
כן.
אני, הרי אין מתכוני חלב פר סה. יש מעט מאוד כאלה. יש חלב מטוגן, נקרא את זה מהמזרח, שלוקחים לא. חלב, מסמיכים אותו עם קורנפלור, עד שהוא ממש מתגבש כמו פולנטה בעצם, ואז את זה בדרך כלל מצפים פעורי לחם וזה ומתגנים, זה נורא כיף וטעים. בר חלב מטוגן.
זה נשמע לי אגדה.
כן, זה ממש טעים, אבל באמת נראה לי בבישול, שהוא לא משמש כגוף למשהו, למלבי, לפלן, לקרמבורלה, whatever, יש לנו את הם רטבי המטבח הצרפתי.
פטיסייר?
קרוב, בשמל. בשמל.
בשמל, כמובן.
הרוטב הכי טעים שיש.
הכי טעים שיש, וואי, זה רוטב שאפשר לשחות בתוכו.
נכון. לוקחים בעצם שומן וכמח, נגיד חמאה.
כן, למה לא?
מתגנים אותם ביחד, בעצם עושים איזושהי אמולציה שלהם, ואז משקים את זה בחלב, ומקבלים בעצם חלב סמיך נורא נורא טעים, זה מה שקוראים מוקרם, ושופכים את זה על פסטות, לזניות, עניינים, בלגנים, ירקות, זה נורא טעים.
וואי, אני זוכרת ממש מהילדות קרובית בבשמל, זה היה פשוט בספר של רות סירקיס, מהמטבח באהבה, ואמא שלי הכינה את זה מלא, ואני עפה על זה.
כן.
אתה יודע, הזכרת, המלבי, פנקוטה, כל הדברים האלה, הם בסופו של דבר, קצת אותו דבר. כלומר, זה איזשהו חלב.
מרקמים שונים.
חלב שהסמכנו באמצעות משהו. למעשה, כשחושבים על זה,
כן.
אורז בחלב,
כן.
או סוטלאץ', או שכבר דיברנו על זה בפרק האורז, זה קיים כמעט בכל תרבות הקטע של לבשל חלב עם אורז, זה בדיוק מלבי. זה פשוט רק שהמילן שמסמיך, פה זה אורז,
כן.
אם אנחנו מדברים על אורז בחלב, נגיד בצרפת, או סוטלאץ' הרי אמיתי, סוטלאץ' טורקי, או כן. בבלקן, עושים עם כמח אורז בכלל. אז בעצם הסוטלאץ' הוא מלבי, רק שהמילן שמסמיך את החלב, הוא המילן אחר.
כן.
זה אותו דבר. נבדלת מהם, זה הפנקוטה, שבעצם ההסמכה לא נוצרת שם בגלל קורנפלור או המילן אחר, אלא בגלל ג'לטין.
כן.
וגם זה מעט. כלומר, יותר ההסמכה עצמה של של החלב.
כן.
משהו מאוד מעניין שאני גיליתי לקראת הפרק הזה, זה שיש עדות ישראליות שבחגים מסוימים מגישים קוסקוס חלבי. קוסקוס בחלב.
ברצינות? לא שמעתי על זה.
זה בעצם קוסקוס שבמקום לפתוח אותו עם שמן, פותחים אותו עם חמאה, ואז בחלק מהמקומות גם לפני הגשה יוצקים עליו חלב חם. ואז אמרתי, אוקיי, מעניין, באיזה חגים עושים את זה? ציפיתי כמובן לקרוא.
בשבועות?
בשבועות. מה גיליתי?
נו.
חנוכה.
מה?
אמרתי, מה?
חנוכה זה החג שלי.
מה קשר חלב לחנוכה? נו. אנשים, אתה לא מאמין?
יש קשר.
יש מנהג לאכול מוצרי חלב בחנוכה. אנחנו ממש, הפרק הזה עולה...
מה זה? נסתין הפרה? מה זה?
כאילו, הפרק שלנו היה עולה ממש ימים ספורים לפני חג חנוכה. דעו לכם שבחנוכה נהוג לאכול מוצרי חלב.
באנו בזמן.
מה זה הגענו בזמן? אוקיי. אתה רוצה לשמוע למה?
כן, בוודאי.
נס יהודית.
נס יהודית?
נס יהודית. יהודית. יהודית.
יהודית.
היא הייתה ביתו של... ביתו של יוחנן כהן גדול, ויש כל מיני כאילו מסורות, ומה הסיפור שקרה שם, היא בזמן המצור על אחת הערים הגדולות בממלכת יהודה, mm-hmm. היא יצאה מהחומות, הלכה לשר הצבא היווני, אליפונס קראו לו, והיא השקטה אותו בחלב וגבינות, על הדרך נתנה לו גם קצת יין, מה שנקרא כמו בסיפור יעל וסיסרה, ההוא נרדם, קרתה לו את הראש, hey. הורידה לו את הראש.
וואה, ליקה.
ואז היא חזרה לעם שלה, ואמרה לעם, תקשיבו, זה הזמן לצאת למתקפה, כי תשמחו על יהודית, צאו למתקפה, לא,
יהודית
סיפרה,
יודעת.
לא סיפרה להם למה, הם יצאו כאילו למתקפה, והצבא באמת אמר, אוקיי, יש מתקפה, אני ארוץ לשר הצבא, רצו לשר הצבא, גילו אותו ראשו קרות, נכנסו לפאניקה הטוטלית, נסו על נפשם, והיהודים הנצורים עיקו בהם. עכשיו, מאיפה הבאתי את הסיפור הזה? מאיפה הקרצתי אותו?
רק אלוהים יודע.
תרתי משמע. מסתבר שיש איזשהו ספר שנקרא ספר יהודית, שהוא ספר חיצוני שלא נכנס לתנך, כמעט ואין לו זכר במסורת היהודית, אבל זה קיים, ומשם המנהג של לאכול מוצרי חלב בחנוכה. עכשיו, תכלס? אמצע החורף? לאכול קוסקוס עם חלב וחמאה? נשמע לי, מה זה פטנט טוב לסמיך טעים ומרדים?
תכלס.
כן. וגם מבחינתי יותר טעים מסופגניה, כן?
אני לא אוהב סופגניות.
אני גם לא.
אני לא מאמין שאנחנו הולכים להיכנס לתקופה הנוראית הזאת, של כל מיני סופגניות, ועניינים ובלגנים, כן. טוב, אני חושב אבל באמת, לנו כישראלים, יש את הבשמל, ויש את הפנקוטה, וכמורלה וכאלה, באמת, המנה החלבית, הכי חלבית שיש, זה המלבי, נכון?
נכון.
בעצם, מלבי זה הסמכה של חלב, בקורנפלור, עם סוכר, לפעמים שמים מי ורדים, לפעמים את המי ורדים שמים בסירופ האדום ששמים מעל.
נכון.
אבל אין ישראלי שלא מכיר את המלבי.
תדע לך שבעדות אחרות היה נהוג לשים קליפת לימון, או קינמון תחון אצל היהודים הספרדים. Mm-hmm. מי ורדים זה באמת אופייני יותר למדינות ערב, וגם להודים.
כמובן.
הפרסים אגב, mm-hmm. מוסיפים גם זאפרן. והל.
הגיוני.
הגיוני, יש לכם בשפע, אין לכם כן. מה לעשות עם כל הזאפרן שצומח סביכם. אתה יודע, אמרת מלבי,
כן.
מי שעוקב כמוני אחרי משחקי השף באדיקות, גילה שהיה שם פרק לא מזמן של המשימה הקבוצתית הראשונה, שהקבוצה של רז,
כן.
רצתה להכין מלבי, וקשלה.
הם לא הצליחו לקרר אותו, הוא לא התגבש.
הוא לא התגבש.
היה שם איזה משהו.
בוא נתקשר שנייה לרז.
רז רב.
רז רב. ונדבר איתו על איך אפשר לחרב מלבי. כי אפשר. זה נשמע פשוט, אבל אפשר לחרב מלבי.
רז רב, למי שלא מכיר, השף של ה-OCD, של תרצה.
וגם הבעלים של טנא ואפוי. בוא נדבר איתו על כל הדברים.
בוא נתקשר. הלו, הלו, הלו.
שלום.
שלום, שלום.
מה שלומך?
מעניינים.
בסדר גמור, מה שלומכם?
אנחנו בסדר, איפה אנחנו תופסים אותך? באיזה טירוף כרגע?
בהכנות.
הכנות.
הכנות, רגיל.
רגיל.
בדיוק הצגנו אותך למאזיננו, למי שטרם יודע, שף מסעדת OCD ותרצה ואפוי וטנא, ויש מלא מלא חידושים בגזרה שלך.
ושופט כמובן במשחקי השף.
נכון, שהסיבה שבגלל התקשרנו.
שאתם ככה פורטים את זה, נשמע המון.
כן. נשמע המון.
רגע. אני לא כזה עסוק כמו שזה נשמע.
ממש, ממש. אז אני אגיד לך ככה, תכף אנחנו רוצים לדבר איתך על מלבי, אבל יש כל מיני חידושים בגזרה. אז אחד, אני מנסה לעקוב אחריך, כן? אחד, גיליתי שתרצה נפתחת בשישי, הבר יין, זה נכון?
נכון, שישי בצהריים, תרצה מתחילה להיות פתוחה, כל יום שישי בין 11:15 ל-4:45, והשינוי הגדול הוא שביום שישי יהיה אפשר להזמין מקום.
וואו.
יום שישי צהריים.
כן.
נכון.
נהדר.
אוקיי, אחד, יופי. שמעתם את זה אצלנו. שתיים, OCD הייתה בשיפוצים, וחזרה, מה זה, גדולה יותר. הגדלתם את המקום בטירוף, באיזה...
באיזה 3 מקומות.
באחוזים זה המון.
מה זה, זה חמד.
באחוזים זה המון, הגדלנו ב-17% את המסעדה, שזה באמת יחסית המון. תבואו עם מסעדה גדולה, אם תאיזו עכשיו הייתה מגדילה ב-17%, היה המון.
כן.
אבל יש לציין, שאומנם זה קצת אנשים, זה עוד 6-7 אנשים ביום, גם שני עשיתם ביחד, המטבח היה עוד לא, אנחנו עוד לא למדנו לעבוד עם זה.
וואו.
זה באמת, באמת שינוי רציני.
ברור, כזה
ש... אומרים מה, רק 3 אנשים, אבל פתאום אני צריך עוד 2 טבחים, ועוד 2 מלצרים, ופתאום העבודה, פעם המגשי אלומינים שלנו, שבדיוק הכל היה נכנס בדיוק 19 יחידות, פתאום אני צריך מגש וחצי, אז אין מגש וחצי, אז העלויות של הכלים עלו יותר, ולא חישבנו זה לפני, אז פתאום אנחנו כזה קצת בבלבלות, ואין מספיק מקררים, אבל תוך שבוע אני מבטיח לכם, הכל יהיה בסדר.
איזה מטורף, זה באמת נכון, אבל כי אם מסעדה גדלה בכמעט 20%, זה באמת משנה את כל ההתנהלות שלה.
בוודאי, זה המון.
זה המון, וואו.
גם המסעדה עצמה גדלה קצת בסיסיין, שכאילו השתנתה, כי המטבח פתאום עובד קצת אחר. לא עשינו רק שיפוץ של בר, אלא רוב השיפוץ הוא בתוך המטבח, הפסים עובדים אחרת. אני חייב לציין שאני לא ידעתי שנכנסנו לזה, כמה הולך להיות לי קשה לפתוח אחרי השיפוץ. הייתי בטוח שזה הולך להיות פשוט פותחים אחרי שיפוץ, תפריט חדש, וכו', ופתחנו מסעדה חדשה, ואני מתנהג כאילו פתחנו מסעדה חדשה, אני בהרצה של מסעדה.
וואו.
מבלי לדעת שאני בהרצה של מסעדה.
בלי הכנה נפשית לעוד פתיחה של מסעדה.
משוגע.
וואו, אבל אתה יודע, אם להיות נשמה טובה, גם אני אספר לך שהגדלת את המסעדה שלך ב-17%, ובעצם יש דרך לשלם למדינת ישראל את המע"מ.
נכון, נכון מאוד. קודם כל שמדינת ישראל תשלם לי את השיפוט.
בחלומות, כמו שנורי אומר.
לעולמות.
לעולמות.
לעולמות. טוב, אז אנחנו במעלה ביסקינן.
כן, רגע, למרות שאני רציתי לדבר על טנא ואפוי, אתה יודעת שיש את טנא ואפוי? גם האפייה וגם האדניה?
את אפוי אני מכיר.
כן.
טנא זה בעצם המדניה הצנצנות. של כל הפודיוס שהוא מכין.
כן. אז אתה יודע.
אני יודע. שאלה אם המאזינים יודעים.
אפילו להגיד שטנא עם מדניה זה לא מדויק כי אין לה מקום פיזי. טנא מתעסקת המון המון בחינוך על צמצום בזבוז מזון, שאנחנו גם משתמשים בכל, בעצם כלכלה אוטרקית, בתוך העסקים של עצמנו. כל הפחתים, כל הדברים, במסעדה כמו OCD, שכל קובייה צריכה להיות קובייה, תמיד יהיה לפחת.
כן.
שכל הפחתים מסביב הולכים ליצור של טנא, ומיסויים, גרומים, רטבים וכו', ובעצם הולכים כמוצר למסעדה שלנו, למסעדות אחרות שלנו, או למסעדות אחרות בתל אביב, ומה שלא עובר אליהם, עובר מצומצן ללקוחות, או ללקוחות דרך הסיס, דרך המדניה, דרך הקצבייה בשנקין, וכדומה.
מגניב מאוד, יפה. עכשיו אפשר לדבר על מלבי. תקשיב, מלבי כביכול נראה הדבר הכי קל בעולם, כי הוא לוקחים חלב, לוקחים קורנפלור, מערבבים, אמור לצאת הדבר הזה, אבל מסתבר שזה לא כזה קל, נכון?
ממש לא, מלבי זה טריקי, מאוד טריקי.
למה?
מה הטריק?
האמת היא שמה שהכי טריקי במלבי זה הקורנפלור. בקורנפלור צריכים לדעת להשתמש, צריכים לפתוח אותו לפני, ומעבר לזה צריכים לפתוח אותו תוך כדי עבודה. הרבה אנשים חושבים שברגע שזה רתח זה עובד, עכשיו בתכלס זה לא מאוד לא נכון. כי זה יהיה יציב, אבל לקורנפלור יש טעם. כדי להעביר את הטעם שלו ולתת מרקם באמת חלק, צריכים לפתוח אותו 3 דקות בערבוב מהיר, על אש בינונית, שיכול להביא לשריפה של החלב למטה, אם עושים את זה באש הלא נכונה או בערבוב הלא נכון, ועוד 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 ועוד, הרבה מאוד בלגנים שיכולים להיות בדרך. אם עושים את זה נכון, זה יהיה פשוט, וזה באמת הדבר הכי טעים שיש.
אני מסכימה, אבל אתה יודע, זה טריקי באמת, כי הערבוב צריך להיות עם הוספת הקורנפלור. כלומר, זה לא כמו ריזוטו שאוקיי, שמתי, ואני יכולה לחזור עוד דקה ורק אז כאילו להרבב. אז אם אני לא ארבב את זה על ההתחלה, הכל שם למטה דבק.
קורנפלור שוקע.
נכון, קורנפלור שוקע, וקורנפלור לוקח איתו, בגלל שהוא דביק, לוקח איתו את מוצקי החלב, ואז אתה מקבל למטה קרמל חלב ולא מהסוג הטוב.
קרמל שרוף.
לא ריבת חלב.
לא ריבת
חלב.
אוקיי, ואז אחרי שכאילו עשינו את המלבי הזה, הוא צריך להתקרר הדבר הזה, וזה בעייתי. כאילו, לכם בתוכנית יש את השוק פריז הזה, לי אין שוק פריז בבית. יש דרך לקצר תהליכים?
יש כל מיני דרכים לקצר תהליכים. הראשון זה להעביר את זה לבול על קרח, וקצת לטרוף את זה בשביל להתקרר, ואז להעביר. הסכנה בזה זה שכבר זה יתחיל להתייצב בתוך הקרח, ואז להעביר את זה לכלים יהיה קשה. או שזה יקבל גופשושיות בתוך הכלים. הדרך השנייה, בעצם לתת איזשהו טריק למלבי שיתקרר טיפה יותר מהר, זה את אותם הכלים שבהם אנחנו נקרר את המלבי, לקרר מראש. להכניס למקרר בזמן הכנת המלבי, ולהוציא אותם ישר מהמקרר, ובמגע עם הכלי, ישר הדפנות יתייצבו.
טוב! אני מבסוטה מהטריק הזה. פשוט אני כאילו, אני טבחית, כן? אני לא יודעת להכין קינוחים. אין, לא יודעת, לא קורה. תמיד שבאים אליי לארוחת ערב, מה להביא? אני מתאים אומרת קינוח, אל תיתנו לי להתעסק עם הדבר הזה. ווואו.
קינוחי טבחים זה הקינוחים הכי כיפה.
כמה יחידים שאני יכולה לנשום אחריהם, פשוט יש לי חשב לחיות. אוקיי, אז לקרר את הכלי או לשים בקרח.
ולבחוש את הקורנפלור לפחות 3 דקות בתוך התערובת.
כן, לגמרי.
נכון.
אוקיי.
רגע, יש לי שאלה אפרופו 3 דקות, ואחרי 3 דקות, זהו, זה מספיק או שאחרי, או שאני עדיין צריכה להמשיך לבשל את זה?
לא, אחרי 3 דקות זהו, להוריד מהאף, להעביר לכלי.
אוקיי.
אוקיי.
אז זה באמת קל. אוקיי.
אז בעצם צריכים להגיע לרתיחה, קורנפלור מסמיך ברתיחה, ואז להתחיל לבחוש.
נתחיל להרתיח את החלב עם הסוכר והטעמים שנתנו, להעביר ממנו, כשהוא עדיין קר, להעביר לקערה נפרדת עם הקורנפלור, לפתוח את הקורנפלור בתוך החלב הקר, במקביל להרתיח את תערובת החלב, ברגע שזה רתח, להעביר את כל הנוזל עם הקורנפלור חזרה לחלב הרותח, ולטרוף במשך 3 דקות. עד שזה מבעבע.
3 דקות תוך כדי רתיחה?
3 דקות תוך כדי ביאבוע קל, עד שזה כבר מבעבע לסמיך.
אוקיי.
מאוד גדולות.
נהדר, בחיים לא הכנתי כוח.
עכשיו, אמרת, מוסיפים לו את הטעמים או את החומרי טעם שרוצים. מה אתה אוהב להוסיף למעלבי שלך? הרי מברדים זה מה שכל מדינת ישראל רגילה לצרוך את המעלבי שלה.
נכון, מה שרגילים זה בעצם לעשות את החלב די ניטרלי, סוכר וקורנפלור, ולשים על זה את הסירופ הוורוד הזרחני.
כן.
אני אוהב טעם של ורדים, אבל לא מברדים תעשייתיים, אז אני לוקח פקעות של ורדים ושם אותם בתוך תהליך החלב.
וואו.
ואז אני לא שם את הסירופ הזרחני הזה למעלה. טוב. ואז זה עדיין נאמן למקור, וזה מאוד מאוד עדין, וזה מאוד מאוד טבעי, וזה גם פשוט ממש 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 טעים.
זה נשמע מעולה, אבל אני רוצה שתחזיר אותך לפרק שבו החלטתם להכין מלבי, הפרק הראשון של...
אספרגוס.
כן, של שלב הנבחרות. מלבי אספרגוס?
כן, מלבי אספרגוס. ראיתם, בסוף זה לא כל כך יצא.
לא,
אבל זה בסוף היה מרק. אספרגוס, נכון. אבל כן, מלבי אספרגוס, בעיקרון להכניס טעמים לתוך חלב או לתוך נוזל, אפשר הכל. ואם באספרגוס עסקינן, ואם בצמצום בזבוז מזון עסקינן, אז רצינו להשתמש בכל האספרגוס. לקחנו את כל הקצוות הקשים של האספרגוס, ובעצם הכנסנו אותם לתוך החלב, שיתנו טעם, כי לאספרגוס יש טעם מאוד ירוק. שומרים ירוק, אני לא מדבר על באמת, obviously, ירוק, אני מדבר על הטעמים האחוריים של הלשון, כאילו כמו עומק, כמו סויה. אז בקטע הזה טעם של ירקות, אבל מאוד 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 עמוקים. אז רוצים להשתמש בכל הגנבות הלא שמישים של האספרגוס, להכניס לתוך המלבי. זה יכול לעבוד, אל תראו, אל תאמינו רק לכל מה שאתם רואים בטלוויזיה.
אני לגמרי חושבת שזה יכול לעבוד. אני, מה שרץ לי בראש זה השאלה, האם אני יכולה להוריד את הסוכר, ואז לעשות נגיד מלבי אספרגוס, כאיזשהו בסיס למנה מלוכה.
מלוכה.
חד משמעית.
אוקיי.
הרעיון המקורי הגיע מזה, הגיע מאיזושהי פנקות האספרגוס שעשינו פעם ב-OCD. מהקצוות, כי הסלט של האספרגוסים היה על זה. אז לחלוטין הרעיון הגיע משם, לעשות את זה על בסיס, הקצוות של האספרגוס, מלוח אפילו, וכן הלאה.
אתה ראית מה קרה פה, לוקסי? אני חושבת כמוהו, כשאני גדולה, אני ארז רב. חד משמעות.
רז רב, המון המון תודה.
תודה רבה לכם.
תודה רבה לך, פתחת איתנו את העונה החדשה של אנזל ולוקסי, תודה רבה.
תודה רבה, בהצלחה.
תודה.
ביי.
ביי ביי.
יאה.
יאה.
תגיד לי.
את עכשיו הולכת להכין כל מיני פנקות עוד מלוכות,
אני חולה, פנקות עוד מלוכות, מלבים, ממש, 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 ממש. ואף מילה על מילקשייק.
אף מילה על מילקשייק.
שאלוהים יעזור. סתם, אני לא אוכלת מילקשייק, אני לא צורכת מילקשייק. או שגלידה, או חלב, למה ביחד?
אני מאוד אוהב מילקשייק.
באמת?
כן. לא שיוצא לי איפשהו חלילה לאכול את זה. אבל בטיולים לאמריקה וכאלה, אם את באיזה דיינר, יחד עם המנה העיקרית שלך, לשתות את זה עם איזה מילשייק מרווה כזה, אני אוהב את הטוט, לכי תביני, או וניל, כמובן אף פעם לא את השוקולד, זבעה, אבל כן, מילשייק, משקה שקרוי על שם החלב.
חד משמעית.
חלב מקושקש.
ואל תשכחו כשאתם מכינים דברים עם חלב, אז גם אפשר להשתמש בחלב מרוכז, כמו בטיילוטי, שזה דבר הכי טעים בעולם בעיניי. כאילו, אתה יודע, הקרפה התאילנדי ממולה בפירות ולמעלה חלב מרוכז, או בנופי פאי. זוכר שהכנו בנופי בסדנה שלנו, האודית?
ודאי, ודאי.
אחד הדברים הכי טעימים שיש. ואלפה חורס, דולצה דלצ'ה.
לא חסר.
לא חסר.
טוב, חברים, אנחנו נראה לי הגענו לסופו של הפרק הכפול שלנו על חלב.
אומר לוקסי בצער ובצדק, כי גם אני יכולה להמשיך לדבר פה וללרלר איתם עוד שעות. אנחנו היינו אפרת קו תחתי אנזל או אורן לוקסי, שילחו לנו מייל enzel.luxi@strudel.gmail.com, ואנחנו ניפגש כאן בשבוע הבא עם נושא לגמרי חדש.
חדש דנדש.
דנדש דנדש, ישר מהאריזה.
חברים, עונה שמינית, מי היה מאמין? יאללה, ביי!
ביי יוש!